הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. ובכן, אנחנו אוחזים בפרק עשירי מהלכות יסודי התורה. זהו הפרק האחרון בהלכות האלו. גם הפרק הזה מדבר בענייני הנבואה, כפי שהם מבחינה הלכתית. והפרק הזה מגיע בהמשך למה שהתבהר בפרקים הקודמים, שאנחנו יודעים על אדם שהוא נביא, כאשר הוא ראוי לנבואה בחוכמתו ובמעשיו, בקדושה ובפרישות, ואחר כך הוא בא ועושה אות ומופת, הרי אנחנו יודעים שהוא נביא אמת. וכאן בא הרמב״ם לבאר איזה אות ומופת הוא צריך לעשות כדי לאמת את נבואתו. הלכה א', כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שהשם שלחו, אינו צריך לעשות אות כאחד מאותות משה רבינו, או כאותות אליהו ואלישע שיש בהם שינוי מנהגו של עולם. הוא לא צריך לעשות אותות כמשה שקרא את הים והוריד את המן, או אליהו שהאש ירדה מהשמיים, ואלישע שהחיה מתים, דברים שיש בהם שינוי מנהגו של עולם. אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים להיות בעולם, ויאמנו דבריו, והדברים שלו יתקיימו. שנאמר, נאמר בתורה בפרשת שופטים, זוהי הפרשה שבה מדובר על עניין הנבואה בהרחבה, הנאמר שם, וכי תאמר בלבביך, איכה נדע את הדבר וגומר. אז ההמשך של דברי התורה שם, זה וכי תאמר בלבביך איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו השם, אשר ידבר הנביא בשם השם ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם, בזדון דיברו הנביא. אומרת התורה, באם הנביא מעיד מתנבא על משהו שיקרה והוא לא קורה, הרי זו יוכחה שנבואתו היא שקר. מכלליו אתה שומע הן, מהדברים הללו אנחנו למדים שהדרך לדעת שדברי הנביא הם אמת, היא כאשר הנביא אומר דברים שיהיו, ואותם דברים מתקיימים בפועל. לפיכך, כשיבוא אדם הראוי לנבואה, שאנחנו רואים כבר קודם שראוי לנבואה בחוכמתו, במעשיו, בקדושתו, ואותו נביא מגיע במלכות השם, בשליחות השם, ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע על מצוות התורה, אלא לעבוד את השם במצוות התורה. הוא בא לחזק אותנו בעבודת השם במצוות התורה. אין אומרים לו, קרא לנו את הים כמשה רבינו, או החיי מת כאלישע וכיוצא ואילו, ואחר כך נאמין בך, אלא אומרים לו, אם נביא אתה, אמור דברים העתידים להיות. והוא אומר, ואנו מחכים לראות, היבואו דבריו, אם לא יבואו. ואפילו נפל דבר קטן, בידוע שהוא נביא שקר. אומר הרמב״ם על פי דברי הירושלמי בסנהדרין, שהוא לומד זאת מהסיפור של ירמיה עם חנניה בן עזור נביא השקר, שצריך שכל דברי הנביא יתקיימו. אם דבר אחד לא יתקיים, הוא כבר נביא שקר. ואם באו דבריו כולם, יהיה בעינינו נאמן. מכיוון שהנביא מתנבא בשם השם, הרי אין שם נפילות, אין שם דברים שאתה אומר, את כל הדברים הוא אמר נכון, דבר אחד הוא לא ידע. הכל צריך להתקיים, כל הדברים שהוא אמר, ואז אנחנו יודעים שהוא נביא אמת. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', ובודקין אותו פעמים הרבה. אם נמצאו דבריו נאמנים כולם, הרי זה נביא אמת. הרמב״ם לא אומר לנו מה נקרא פעמים הרבה. התורי אבן אומר שהכוונה היא לשלוש פעמים, שלוש פעמים היא חזקה, וכך מצאנו במשה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו לראשונה לבני ישראל במצרים, הוא נתן לו שלושה אותות, את המטה שנהפך לנחש, היד המצורת והמים מהיאור שנהפכו לדם. אף על פי שפשטות לשונו של הרמב״ם פעמים הרבה, משמע שגם יותר משלוש פעמים. על כל פנים, צריכים לבדוק אותו כמה פעמים ולראות שבכל הפעמים כל הדברים שהוא אמר הם התבצעו, ואז הרי זה נביא אמת. כמו שנאמר בשמואל, כך נאמר בשמואל, כאשר ולא יפיל מכל דבריו ארצה, רק כאשר כל הדברים שלו התקיימו, הרי רק אז וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא להשם. עכשיו שואל הרמב״ם בהלכה ג' איך אנחנו מקבלים את דברי הנביא על סמך העובדה שהוא חוזה עתידות, והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות, ומה הפרש יש בין הנביא ובינם. המעוננים אלו אסטרולוגים, אנשים שאומרים דברים על פי העונות, והם חוזים עתידות מה עתיד להיות, והקוסמים לפי הרמב״ם אלו אנשים שעושים מעשים מסוימים, ואז הם נכנסים למין השראה וחוזים עתידות, וגם כאן אנחנו רואים הרבה פעמים שהדברים שלהם מתקיימים. אז מה ההבדל בינם לבין הנביא? אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהם, מקצת דבריהם מתקיימים, ומקצתם אין מתקיימים, לא כל מה שהם אומרים מתקיים. כעניין שנאמר בישעיה, יעמדו נא ויושיוך הוברי שמיים, אלה שמביטים לשמיים, החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך, כאשר הלבנה מתחדשת, על פי זה מודיעים מה עתיד לבוא עלייך, נאמר מאשר יבואו עלייך, ולא כל אשר יבוא עלייך. מאשר זה אומר רק חלק מהדברים. אז בחלק מהמקרים מתקיימים חלק מהדברים שהם אומרים, ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום, אלא ייתו בכל. כעניין שנאמר גם כן בישעיה, מפר אותות בדים, הקדוש ברוך הוא מפר את האותות של אלה שבודים דברים מליבם, וקוסמים יהולל, ואלה שקוסמים, הקדוש ברוך הוא משבש את דעתם. ואז לפעמים הם משובשים לגמרי, וכל מה שהם אומרים לא מתקיים. אבל הנביא, כל דבריו קיימים. שנאמר, כי לא ייפול מדבר השם ארצה, זה נאמר בנוגע לנבואה של אליהו על בית אחיו, שכל מה שהוא אומר, הכל מתקיים. זה דבר מאוד יסודי שצריך לדעת, שגם כאשר כל מיני אסטרולוגים וחוזים בכוכבים למיניהם אומרים דברים, הם אף פעם לא יודעים לגמרי. הם לפעמים מכוונים בחלק מהדברים, לפעמים בכלל לא, ונביא השם, נביא אמת, הרי הוא יודע הכל ממש. אם דבר אחד לא מתקיים, סימן שזה לא דבר השם. וכן הוא אומר, נאמר בפסוק בירמיה, הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת. מה לתבן את הבר נאום השם? דברי הנביא הם הבר, הם התבואה, ואילו דברי חולמי החלומות למיניהם, הרי הם כתבן, כפסולת של התבואה. כלומר, שדברי הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר. הדברים של הקוסמים למיניהם, הרי הם כפסולת של התבואה, שיש בה מעט תבואה, לכן הם מכוונים לפעמים בחלק מהדברים. ודבר השם, כבר שאין בו תבן כלל, זוהי תבואה נקייה שאין בה בכלל תבן, ואז אומר הנביא, מה לתבן את הבר, איך אפשר להשוות תבן שיתערב בו מעט בר, לבר, לתבואה נקייה, שאילו נביא השם. ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר, שאותם הדברים שמודיעים המעוננים והקוסמים לאומות ומחזבים, הנביא יודיע לכם דברי אמת, ואין אתם צריכים למעונן וקוסם וכיוצא בו. שנאמר בתורה, בפרשת שופטים כאמור, במקום שבו התורה מדברת בהרחבה על עניין הנבואה, אומרת התורה, לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש וגומר, בהמשך נאמר, גם קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, כי הגויים האלה וגומר, נאמר שם אשר אתה יורש אותם הגויים האלה אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. אבל עם ישראל לגביהם נאמר נביא מקרבך מאחיך וגומר יקים לך השם אלוקיך אליו תשמעון. אם כן התורה אומרת לנו אותם אלה מעוננים וקוסמים למיניהם הרי הגויים שומעים אליהם. אתה לא צריך להגיע לאותם מעוננים וקוסמים שמדברים דברים שחלקם הגדול הם הבלים, לך יהיה נביא אמת, נביא שהקדוש ברוך הוא ישלח אותו. הלמדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם. מתוך דברי התורה הללו נמצאנו למדים שהנביא בא ללמד אותנו את הדברים שיהיו בעתיד. משובע ורעב, מלחמה ושלום וכיוצא בהם. אז זה בנוגע לצורכי הרבים, ואפילו צורכי יחיד מודיע לו, כשאול שעבדה לו אבידה, נעבדו האתונות של אביו, והלך לנביא שמואל להודיעו מקומה, וכיוצא ואילו הדברים הוא שיאמר הנביא, לא שיעשה דת אחרת, או יוסיף מצווה או יגרע. וכאן באמת מעניינת התייחסותו של הרמב״ם להגדת העתידות של הנביא. הרמב״ם פותח בכך שהדרך שלנו לדעת שנבואתו היא נבואת אמת, היא כאשר הוא אומר עתידות ועתידות מתקיימות, זוהי הדרך לבחון את הנביא שהוא נביא אמת. אבל כאן בסיום הדברים אומר הרמב״ם שמהדברים העיקריים שהנביא מגיע אלינו, הרי בנוסף לדברים שנאמרו בפרקים הקודמים, שהתפקיד של הנביא הוא לחזק אותנו בדברי התורה, והנביא גם אומר לנו מה לעשות ומה לא לעשות בדברי הרשות, הרי כאן אומר הרמב״ם שדבר עיקרי מדברי הנביא הוא להודיע לנו מה עתיד להיות, ולכך הנביא נשלח. זאת אומרת, אגדת העתידות שלו היא לא רק כדי לבחון אותו שהוא נביא אמת, אלא הוא חלק חשוב מתפקיד הנבואה לומר לנו את העתידות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', דברי הפורנות שהנביא אומר, כגון שיומר פלוני ימות, זה ליחיד או לרבים, או שנה פלונית שנת רעב או מלחמה וכיוצא בדברים אלו, אם לא עמדו דבריו, אין בזה הכחשה לנבואתו, ואין אומרים הנה דיבר ולא בא. כאשר הנביא מתנבא דברי פורנות והם לא מתקיימים, אין כאן הוכחה שהוא נביא שקר. שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע, ייתכן שהקדוש ברוך הוא, אף על פי שהוא שלח אותו לומר דברי פורנות, ייתכן שהקדוש ברוך הוא העריך את אפו ומחמת חסדו לא נתן את הפורנות. ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאן שנינווה, שנשלח להם יונה הנביא לומר שנינווה עומדת להיהפך, אבל כאשר הם עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא סלח להם, או שתלה להם כחזקיה שהגיע ישעיה הנביא ואמר לו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, אבל לאחר שחזקיה התפלל, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לו עוד 15 שנות חיים, אז הוא תלה את הנבואה לשנים קדימה. אז זאת בנבואה לרעה שהיא לא בהכרח מתקיימת ולכן אי אפשר לבחון דרכה את הנביא. אבל אם הבטיח על טובה, ואמר שיהיה כך וכך, ולא באה הטובה שאמר, בידוע שהוא נביא שקר, שכל דבר טובה שיגזור הקל, אפילו על תנאי, אינו חוזר. דבר של טובה שהקדוש ברוך הוא גוזר, אפילו שזה רק על תנאי, הוא לא חוזר בו, וכפי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה אחרי חטא העגל, ערף ממני ואחלם, ויעשה אותך לגוי עצום, והקדוש ברוך הוא בסוף לא קילה את בני ישראל, ובכל אופן הוא עשה את משה לגוי עצום, כדברי הגמרא בברכות. כאן צריך לומר שנשאלת שאלה, והרי יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ושמרתיך בכל אשר תלך, ובכל אופן, לפני שיעקב נפגש עם עשיו, הרי כתוב וירא יעקב מאוד ויצר לו, מסביר הרמב״ם את הדברים במקום אחר, ששם זוהי הבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן ליעקב עצמו, ואז יעקב יכל לחשוש שמשום חטאיו, ברוב הענווה שלו, הוא חשש שמשום חטאיו זה לא יתקיים. אבל נבואה שהקדוש ברוך הוא נותן דרך הנביא לכלל, היא בוודאי מתקיימת. וכאן מגיע קטע שנמצא בחלק מדפוסי הרמב״ם, ולא מצינו שחזר בדבר טובה, אלא בחורבן ראשון, כשהבטיח לצדיקים שלא ימותו עם הרשעים, וחזר בדבריו, בסוף גם הצדיקים מתו משום שהם לא מחו ברשעים, וזה מפורש במסכת שבת, מסביר הלכה משנה שמזה אי אפשר ללמוד, כי זאת פעם אחת ויחידה שהקדוש ברוך הוא נתן נבואה לטובה והיא לא התקיימה, זה היה משהו מיוחד באותו מקרה, אבל הכלל הוא שנבואה לטובה תמיד מתקיימת. הלמדת שבדברי הטובה בלבד ייבחן הנביא, כשאנחנו רוצים לבחון נביא אם הוא נביא אמת, הרי רק כאשר הוא מתנבא נבואה לטובה, אנחנו יכולים לבחון אותו דרך זה שרק אם הנבואה מתקיימת הוא נביא אמת, אם משהו מדבריו לטובה לא מתקיים, סימן שהוא נביא שקר, כי הקדוש ברוך הוא לעולם אינו חוזר בו מנבואה לטובה. אבל נבואה לרעה ייתכן שהיא לא תתקיים, ולכן כאשר נבואה לרעה לא מתקיימת, אין בכך הוכחה שהוא לא נביא אמת. הוא שירמיהו אמר בתשובתו לחנניה בן עזור, כשהיה ירמיה מתנבא לרעה, וחנניה לטובה. ירמיה התנבא על חורבן ירושלים ובית המקדש. ואילו חנניה אמר שירושלים לא תחרב, ואפילו אילו שכבר גלו לבבל יחזרו. אמר לו ירמיה לחנניה, אם לא יעמדו דבריי, אין בזה ראיה שאני נביא שקר, כי ירמיה התנבא לרעה. אבל אם לא יעמדו דבריך, שאתה מתנבא לטובה, יוודע שאתה נביא שקר. שנאמר, אך שמנה הדבר הזה וגומר, הנביא אשר ינבא לשלום, בבוא דבר הנביא, יוודע הנביא אשר שלחו השם באמת. רק נביא שמתנבא לטובה, לשלום, הרי אפשר לבחון אותו, לראות שדבריו מתקיימים, ורק אז הוא נביא אמת. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא, הרי הוא בחזקת נביא, ואין זה השני צריך חקירה. זה שצריך לחקור את הנביא, שהרמב״ם אמר קודם, לבדוק אותו היטב, שנבואתו היא אמת על פי אגדת העתידות, זהו בסתם נביא חדש. אבל כאשר ישנו נביא שמעיד עליו נביא קודם, שכבר ידענו שהנביא הקודם הוא נביא אמיתי, והוא מעיד על הנביא הבא שהוא נביא אמת, הרי אנחנו לא צריכים לבדוק אותו. שהרי משה רבינו העיד ליהושע, והאמינו בו כל ישראל, קודם שיעשה אות. נאמר בסיום התורה, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה השם את משה. בני ישראל שמעו ליהושע, כאשר משה שמח את ידיו עליו, והעיד עליו לפני שיהושע עשה אות. וכן לדורות, ומזה אנחנו למדים, גם לדורות הבאים, שנביא שהעיד לו נביא אחר, הוא בחזקת נביא, ולא צריך לבדוק את הנביא השני. ממשיך הרמב״ם ואומר, נביא שנודע נבואתו, ואומנו דבריו פעם אחר פעם, בדקנו אותו כמה פעמים, וראינו שהוא חוזה את העתידות, ולא נופל מדבריו אפילו דבר אחד, או שהעיד לו נביא, או שנביא אחר העיד לו, והיה הולך בדרכי הנבואה, וכמובן מדובר באדם חכם בחוכמת התורה, צדיק, עם קדושה מיוחדת, ויש לו בנוסף לכך את העדות של נביא אחר, או שאנחנו כבר בדקנו אותו פעם אחר פעם, אסור לחשוב אחריו ולערר בנבואתו, שמה אינה אמת. ואסור לנסותו יותר מדי, ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם. לאחר שהוא כבר יתברר כנביא השם, הרי לנסות אותו זה כמו לנסות את הקדוש ברוך הוא. שנאמר, משה רבינו אומר לבני ישראל בחומש דברים, לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע, שאמרו היש השם בקרבנו עם עין. אלא מאחר שנודע שזה נביא, יאמינו וידעו כי השם בקרבם, ולא יערערו, ולא יחשבו אחריו, לא לנסות לחשוב האם הנבואה שלו היא אמיתית או לא, כעניין שנאמר ביחזקאל, וידעו כי נביא היה בתוכם. וכאן מסתיימות הלכות יסודי התורה, אומר הרמב״ם, בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו, ואנחנו כאן מסיימים את השיעור של יום שישי. וכעת נעבור אל השיעור של יום השבת, ובו אנחנו פותחים בהלכות דעות. הכוונה היא בדעות למידות. בהלכות דעות מדבר הרמב״ם על המידות הראויות לאדם, מידות באדם עצמו, ובעיקר מידות שבין אדם לחברו, כן נכללות בהלכות האלו, הדברים שהאדם חייב לעשות אותם כדי לשמור על בריאות גופו. הסיבה של ההלכות של המידות קורא הרמב״ם דעות, זהו משום שהמידות נקבעות הרבה פעמים לפי ההבנה של האדם, לפי תפיסת העולם שלו, וכך ראוי לו לאדם שתהיה לו הבנה ותפיסת עולם נכונה, וכך הוא יקבע את המידות שלו בדרך הנכונה. ובכן, הלכות דעות, יש בכללן 11 מצוות. 5 מצוות עשה ו6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. הרמב״ם כדרכו, בתחילת כל הלכות, למנות את המצוות שכלולות בהלכות האלו, כך הוא מונה כאן בהלכות דעות, ואילו פרטן של המצוות, א', להידמות בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ב', להידבק ביודיו בתלמידי החכמים, ג', לאהוב את רעים, לאהוב כל יהודי, ד', לאהוב במיוחד את הגרים, ה', שלא לסנוח אחים, ו', להוכיח את החוטאים, ז', שלא להלבין פנים, שלא לבייש אדם, ח', שלא לענות אומללים, אלמנה ויתומים וכדומה, ט', שלא להלוך רחיל, שלא לרחל, י', שלא לנקום באדם שגמל לו רע, לא יתנהג אליו כראוי, י' א' שלא לנטור, לא לשמור גם את הדברים בלב. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, א', דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. כאמור, מידות הרבה יש לכל אחד מהאנשים, וזו משונה מזו, הכוונה היא שונה, דעה אחת, מידה אחת שונה מהמידה השנייה, ורחוקה ממנה ביותר. וכעת מונה הרמב״ם בנוגע לענייני מידות שונים את הקצוות השונים שיש בין האנשים. יש אדם, כעת מדובר על מידת הכעס, יש אדם שהוא בעל חמה, בעל כעס, כועס תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, ואם יכעס, יכעס כעס מעט בכמה שנים. יש אדם שכועס תמיד והרבה כעס גדול, ויש אדם שרק פעם בכמה שנים הוא כועס כעס מעט. ובנוגע לעניין הגאווה, ויש אדם שהוא גבל לב ביותר, גאוותן גדול, ויש שהוא שפל רוח ביותר. בנוגע לעניין התאוות, ויש שהוא בעל תאווה, לא תסבא נפשו מהלוך בתאוותה, הוא התאוות שלו הן כל כך גדולות, שכמה שיש לו, הוא תמיד רוצה עוד יותר מהתאוות של העולם הזה, ויש שהוא בעל לב טהור מאוד, ולא יתווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם, אפילו את הדברים המינימליים שהגוף צריך לקיומו, גם בהם הוא לא חפץ. ובנוגע ליחס לממון, ויש בעל נפש רחבה, שלא תסבע נפשו מכל ממון העולם, כעניין שנאמר בקהלת, אוהב כסף לא יסבע כסף, הוא רק רוצה כסף וכמה שיש זה לא מספיק לו, ויש מקצר נפשו, נפשו היא קצרה מול הנפש הרחבה שרוצה את כל הממון של העולם, נפשו קצרה, הוא בכלל לא רוצה ממון, שדיו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו, ולא ירדוף להשיג כל צורכו, הוא לא מחפש ממון, אפילו לא את הממון שאמור לספק את הצרכים המינימליים שלו. ובעניין הפזרנות והקמצנות ביחס לצרכים שלו, ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על יד, הוא אוסף את הכסף פרוטה לפרוטה ואינו אוכל פרוטה משלו, אלא בצער גדול הוא ממש מתקמצן על כל פרוטה שהוא מוציא לצרכיו. ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו, הוא מפזר לצרכים שלו בלי חשבון בכלל, עד שהוא מאבד את כל ממונו. ועל דרכים אלו שר כל הדעות, ואת הקצוות האלה אנחנו מוצאים גם בשר כל ענייני המידות, כגון מהולל אדם שרודף תמיד אחרי שחוק והוללות, ועונן אדם שהוא תמיד עצוב, זה הקצה השני, וחילאי ושואה אדם קמצן, ואדם פזרן. כבר קודם היה לנו את העניין של קמצנות ופזרנות, מסביר עליכם משנה, שקודם הרמב״ם דיבר בנוגע לאדם עצמו, אדם שמפזר בצרכיו או שמתקמצן מלהוציא בצרכיו. וכעת מדבר הרמב״ם כלפי זולתו, חילאי זה אדם קמצן שלא נותן צדקה, לא מעניק לזולתו, ושואה זה אדם שמפזר את ממונו לאחרים. ואכזרי ורחמן, ורח לבב ואמיץ לב, אדם פחדן ואדם שלא פוחד מכלום, ואיך היוצא בהן, כך יש במידות שונות, תמיד יש את הקצוות הרחוקים מקצה לקצה. ב', ויש בין כל דעה ודעה הרחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינוניות, זו רחוקה מזו. בכל אחת מהמידות האלה ככעס וגאווה וכדומה, שהרמב"ם מנה בהלכה א' את הקצוות, הרי יש גם מידות, חלק מהאנשים יש להם מידות שהם באמצע, לא בדיוק באמצע, אלא נוטות לצד אחד או לצד השני, וגם במידות שהם לא בקצוות, גם יש מידות שהן רחוקות אחת מהשנייה. מאיפה האדם מקבל את המידות האלו שבהם הוא נוהג? כותב הרמב״ם, וכל הדעות, יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת בריאתו, לפי טבע גופו, טבע הגוף מביא את האדם למידה מסוימת לעתים, ויש מהן דעות שטיבו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותן במהרה יותר משאר הדעות. יש מידה שהוא לא נולד איתה, אבל הטבע שלו מוביל אותו לקראת המידה הזאת, ויש סיכוי בגלל הטבע שלו שהוא יקבל יותר את המידה הזו. ויש מהן שאינן לאדם מתחילת בריאתו, זה לא מטבע הגופו, אלא למד אותם מאחרים, הוא ראה אחרים שמתנהגים כך, וגם הוא נוהג כמותם. או שנפנה להן מעצמו, לפי מחשבה שעלתה בליבו, הוא לא למד אותם מאחרים, אלא לפי הבנתו, הוא החליט שכך ראוי לנהוג, או ששמע שזו הדעה טובה לו, ובא ראוי ללך, והניג עצמו בא עד שנקבעה בליבו, או שהוא שמע מאחרים, לא ראה אחרים מתנהגים כמו באחד האופנים הקודמים, אלא הוא שמע מאחרים שכך ראוי לנהוג, וכך הוא הניג את עצמו עד שנקבעה אותה מידה בליבו. אם כן, עד כאן הרמב״ם מתאר את המציאות שיש בין בני האדם, יש בכל מידה ומידה, יש הנהגה שונה לאנשים שונים, יש כאלה שנוהגים בקצוות, ויש כאלה שיש להם כל אחד והמידה שלו באמצע נוטה כלפי הצד הזה או נוטה כלפי הצד השני, ובאיזה צורה הגיע לכל אדם המידה שבה הוא נוהג. וכעת, בהלכה ג' הרמב״ם מלמד אותנו איך צריך לנהוג בעניין המידות. שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה, שבכל מידה ומידה כאמור, אינן דרך טובה. ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן, ולא ללמדן לעצמו, ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן, או מוכן לאחת מהן, אם הטבע שלו נוטה ממש לאחת מהן, או שהטבע שלו נראה שהוא מושך אותו, ויש סיכוי שהוא יביא אותו לאחת הקצוות, או שכבר למד אחת מהן, אחת מהעמידות בקצוות שלה, ונהג בה, זאת אומרת, בכל אחת מהאפשרויות, שהאדם נוטה לקצוות, באחת המידות לקצוות, יחזיר עצמו למוטב, וילך בדרך הטובים, והיא הדרך הישרה, שהאדם מיטה מהקצוות, וילך בדרך הישרה. מהי הדרך הישרה? ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', הדרך הישרה היא מידה וינונית שבכל דעה ודעה, מכל הדעות שיש לו לאדם. הדרך הישרה ללכת בה, זוהי המידה הבינונית שבכל אחת מהמידות, ככעס וענווה מול גאווה וכדומה, בכל אחת מענייני המידות צריך האדם ללכת במידה הבינונית. מהי המידה הבינונית? והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. המידה הבינונית זו הדעה שהיא בדיוק באמצע, היא רחוקה משתי הקצוות ריחוק, בריחוק שווה, והיא נמצאת בדיוק באמצע. לפיכך ציוו חכמים הראשונים, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה, שיהיה האדם שם דעותיו תמיד, מעריך את דעותיו, את מידותיו, ומשער אותן, ומכוון אותן בדרך האמצעית, כדי שיהיה שלם בגופו. כדי שהאדם יהיה שלם בכל דרכיו, הרי הוא תמיד צריך לשים לב, זה לא דבר שעושים פעם אחת, וזה נשאר לכל החיים, אלא כל הזמן צריך כל אדם לבדוק את עצמו שהוא נמצא בדיוק בדרך האמצעית. כיצד, מביא הרמב״ם כעת דוגמאות, לא יהיה בעל חימה נוח לכעוס שהוא בקלות מגיע לכעס גדול, ומצד שני, ולא חמת שאינו מרגיש, ולא כמו אדם שהוא אדיש לכל דבר, לכל מה שעושים לו, ואין בו שום קפידה על שום דבר, אלא בינוני, לא ייחס אלא על דבר גדול שראוי לחוס עליו, ומדוע לחוס בכלל לפעמים? כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת. וכן בענייני התאוות, וכן לא יתווה אלא לדברים שהגוף צריך להם, ואי אפשר לחיות בזולתם. דברים שהגוף צריך אותם לצורך החיים ואי אפשר לחיות בלעדיהם, להם כן צריך להתוות. כעניין שנאמר במשלי, צדיק אוכל לסוב הנפשו. זאת אומרת שהוא לא יהיה בקצה של אדם שמתווה לכל תאוות העולם הזה, ומצד שני שלא יהיה כאותו אחד שאפילו דברים שהגוף צריך להם גם אליהם הוא לא מתווה. וכן לא יהיה עמל בעסקו, אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה, שהוא צריך את זה לאותו זמן, כעניין שנאמר בתהילים, טוב מעט לצדיק. זאת אומרת, בין הקצוות של אדם שרוצה להשיג את כל הממון שבעולם, לבין אדם שבכלל לא מעוניין בממון, אפילו לא בממון שהוא צריך לצורך חייו, לצורך פרנסתו, הרי צריך להיות באמצע. לא לחשוב על ממון שהוא ישיג כדי שיהיה לו לעוד 50 שנים, אלא להשיג את הממון שהוא צריך לאותו זמן, כדי שהוא יוכל להתפרנס כראוי. ולא יקפוץ ידו ביותר, ולא יפזר ממונו, אלא נותן צדקה כפי מיסת ידו, כפי יכולתו, ומלווה כראוי למי שצריך. כראוי, הכוונה היא שילווה בצורה הנכונה, בשטר ובעידים, ולא ילווה את ממונו בצורה שהוא לא יקבל אותו בחזרה. ולא יהא מהולל ושוחק, שלא יתנהג בהוללות, זוהי שמחה לא ראויה, ולא עצב ועונן, ולא בצורה שבה הוא נמצא בעצבות גדולה, אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות. צריכה להיות לאדם שמחה פנימית, גם שמחה גלויה, אבל לא שמחה של הוללות ומעטלות, אלא שמחה אמיתית ראויה לאדם. וכן שר דעותיו, כך גם בשר המידות, להיות בקו האמצעי, ודרך זו היא דרך החכמים לנהוג בכל המידות בקו האמצעי. Hey, כל אדם שדעותיו דעות בינוניות ממוצעות נקרא חכם. אבל כאן הרמב״ם אומר שיש לפעמים גם אנשים שהם כן מתאים את עצמם מהדרך האמצעית. ומישהו מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה נקרא חסיד. החסיד הוא לא משאיר את עצמו בדרך האמצעית, אלא הוא נוטה מעט, הוא לא הולך לקצוות לגמרי, שכך לגמרי לא ראוי לנהוג, אלא הוא מטה את עצמו מעט מהדרך האמצעית, ואף על פי שהוא מפסיד את המעלה הגדולה של הדרך האמצעית, הרי הוא עושה זאת משום סייג, כדי שלא יגיע לקצה השני, שהוא קצה גרוע ביותר. כיצד? מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון, ויהיה שפל רוח ביותר, נקרא חסיד, וזוהי מידת חסידות. כשהרמב״ם אומר עד הקצה האחרון, זה עד הקצה האחרון, אבל לא להגיע למצב של אדם שלובש בלויי סחבות וכדומה, ועד כדי כך משפיל את עצמו בקצה ממש, זה לא ראוי, אבל הוא מטה את עצמו מגובה הלב עד שהוא יהיה שפל רוח ביותר, כדי להתרחק מגאווה שלא יגיע חלילה לגאווה בשום אופן. ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה ענב, נקרא חכם, וזוהי מידת חוכמה. אז מידת החוכמה זה להיות בדיוק באמצע, וחסיד זה אחד שהולך לפנים משורת הדין, כי הוא רוצה לעשות בטוח שהוא בשום אופן לא ייפול במידת הגאווה לדוגמה, ולכן הוא מטה את עצמו הצידה, הוא מפסיד את המעלה של המידה האמצעית, אבל הוא עושה את זה כחסיד כדי להיות בטוח שהוא לא ייפול למידת הגאווה. ועל דרך זו שר כל הדעות, כך גם בכל שר המידות. וחסידים הראשונים היו מתאים דעות שלהם, את המידות שלהם, מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות. יש דעה שמתאים אותה כנגד הקצה האחרון, ויש דעה שמתאים אותה כנגד הקצה הראשון. קצה ראשון ואחרון, אצל הרמב״ם, הכוונה היא, בקצה הראשון זהו הקצה שבו יש את הדבר בצורה המרבית, והקצה האחרון שבו ממעטים מאותו דבר. לפעמים הקצה הראשון הוא החיובי, לפעמים הקצה האחרון הוא חיובי. לדוגמה, בעניין גאווה, אז הקצה הראשון זה שהאדם הוא גבה לב ביותר, והקצה האחרון שהוא ממעט לגמרי את גאוותו, עד שהוא מגיע להיות שפל רוח ביותר, אז כמובן שראוי לנהוג כנגד, ראוי להביא את עצמו לנגד הקצה האחרון. לעומת זאת, בעניין הקמצנות והפזרנות, הרי הפזרנות היא הקצה הראשון שהוא נותן הרבה, וקמצנות זה שהוא ממעט לתת, זה הקצה האחרון, וכאן ראוי שהוא יכוון את עצמו אל מול הקצה הראשון, וככה בכל שאר המידות. וזהו לפנים משורת הדין, החכם הולך לפי שורת הדין, זוהי הדרך האמצעית, והחסיד הולך לפנים משורת הדין, הוא מטה את עצמו אל מול הקצוות, אבל כאמור הוא לא מגיע לקצוות עצמם. הלכה וב, ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים. המצווה, החיוב, זה ללכת בדרכים הבינונים, ולא בעניין ההטיית עצמו, שאלו הדברים שהחסידים עושים לפנים משורת הדין. אבל אנחנו מצווים ללכת בדרך הבינונית, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר בפרשת כתבו, והלכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. כך למדו בפירוש מצווה זו, כך למדו החכמים, הדבר מובא בגמרא במסכת שבת. מה הוא נקרא חנון? אף אתה היה חנון, נותן מתנות חינם. מה הוא נקרא רחום? אף אתה היה רחום. מה הוא נקרא קדוש? אף אתה היה קדוש. תבדיל את עצמך מתאוות העולם הזה, ועל דרך זו קראו הנביאים לקל בכל אותם הכינויים, ערך אפיים שהוא מעריך את הפה ואינו כועס, ורב חסד, צדיק וישר, תמים, גיבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהם דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להניג עצמו בהם, ולהידמות אליו כפי כוחו, שהאדם צריך לנהוג בדרכי השם. לכן אמרו לנו את כל השמות הללו על שם כל אותם הנהגות, כדי שאנחנו נדע לנהוג בדרכים הללו, אבל החיוב שלנו לנהוג בדרכים אלו הוא בדרך הבינונית. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין ואומר, וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבו בו? מה עושים כדי שבאמת האדם יגיע למידות בצורה הראויה? יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד. שאדם יעשה מעשים שמביאים לידי אותה מידות, יעשה ויעשה שוב פעם ופעם שלישית, וכאשר הוא יעשה את זה כמה פעמים, הרי עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם תורח עליו, הוא כבר יתרגל לעשות את אותם מעשים ויקבוע דעות בנפשו, ואז אותם המידות יקבעו בנפשו. וצריך לומר שהרמב״ם פה הוא לשיטתו, שהוא מבאר את דברי המשנה בפרקי אבות, הכל לפי רוב המעשה, זה שאם לדוגמה לאדם יש 1,000 זהובים שהוא רוצה לתת לצדקה, שלא ייתן בפעם אחת 1,000 זהובים, כי זה לא יקבע כל כך את מידת הנדיבות בנפשו, אלא שייתן זהוב ועוד זהוב ועוד זהוב, 1,000 פעמים יעשה את אותו מעשה, הרי אחר המעשים נמשכים הלבבות, כך הוא יקבע את מידת הנדיבות בנפשו. נמשיך הרמב״ם, ולפי שהשמות האלו נקרא בהם היוצר, כל אותם שמות של חנון, רחום, קדוש וכדומה, כך נקרא בהם הקדוש ברוך הוא, והם הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, נקראת דרך זו דרך השם. ואם ישאל האדם מי אומר שכשהקדוש ברוך הוא חנון ורחום, זה בדרך הבינונית, אולי זה בקצה? התשובה היא, כאמור, מי שהולך לקצה זהו משום סייג. החסיד שהולך לקצה, משום שהוא חושש שהוא ייפול לגאווה שהיא אסורה, הרי הוא מטה את עצמו אל מול הקצה השני. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא, שאין חשש, הוא לא צריך לעשות סייגים, אין חשש שהוא ייפול אל המקום הלא ראוי, הרי בוודאי, כאשר הוא הולך בכל המידות הללו, הוא הולך בדרך הבינונית, שמצד עצמה היא הדרך המובחרת. ממשיך הרמב״ם, והיא שלימד אברהם אבינו לבניו, שנאמר כי עדתיו, הקדוש ברוך הוא מחבב את אברהם, למען אשר יצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט, וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. העניין שהוא מצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט, זה למען שהקדוש ברוך הוא יביא לאברהם את כל הברכות שהוא דיבר עליו לו ולזרוע אחריו. וכאן מסתיים הפרק הראשון של הלכות דעות.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.